עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:54 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השדור ב-103 FM אילי זק, וב-104.5 FM איטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח שאלות קצרצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אני מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה התוכנית שלי ביחד עם עורך דין שרלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו היא נקראת, מדברים על כל מיני נושאים חוץ מרפואה, מדברים על רגשות, מדברים על אהבה, פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, נפש, כל מיני דברים מעניינים, מעלים לשידור אנשים מעניינים עם ידע גדול, מוזיקה יפה, שווה להאזין. ודבר נוסף, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי של פרופסור קרסו, יש שם כל מיני חומרים רפואיים, כל מיני קטעים, כל מיני שאלות, כל מיני תשובות, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך, פרופסור קרסו היקר.
שלום וברכה, אם יש לי כבוד.
שמי אליעזר, ואני כן. למעשה מצלצל עבור אשתי.
כן, בת כמה הגברת?
הגברת בת 80.
כן, כן, למה אתה צוחק?
לא, סליחה, אוקיי.
לא, 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 זה גיל טוב 80.
כן, אני יודע, לי מלאו 82 אתמול.
נו, אז אני בינך לבין אשתך.
כל הכבוד.
כן.
פרופסור יקר, תאמר לי בבקשה, לאשתי יש זמזום באוזן.
כן.
הם קוראים לזה טרטוט.
קוראים לזה טיניטוס או טינטון.
כן, ורציתי לדעת חוות דעת שלך, האם יש משהו לעשות בנידון?
יש כמה דברים לעשות בנידון. כן. קודם כל, רק לשם סיפור, אני אוהב לספר את זה מדי פעם, שזה נקרא טיניטוס או טינטון, ולפי הסיפור, כשטיטוס הכריב את בית המשפט, את בית המקדש, סליחה, זה פרויד קופץ לי לראש. כשטיטוס הכריב את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא העניש אותו והשתיל לו יתוש בתוך האוזן. והיתוש זמזם וזמזם וזמזם עד שנטרפה עליו דעתו. ולכן זה נקרא טיניטוס, אולי על שם טיטוס. ואיך אומרים, האיטלקים אומרים, אנקס אנו לברו, אבן טרובטו. כלומר, גם אם זה לא נכון, זה נשמע לא רע. זה הסיפור.
עכשיו,
טיניטוס זוהי בעיה של רעש שהוא לא ממקור חיצוני. כלומר, אנשים שומעים צרצור או זמזום או פרפור או איזה רעש מסוים, כמו רעש של רדיו בין התחנות, או כמו רעש של מטוס, או כמו רעש של מזגן אוויר, או כמו רעשים מסוגים שונים, ולפעמים זה בעוצמות גבוהות, ולפעמים זה ממש משגע. למעשה אין הרבה מה לעשות. מה שניתן לעשות הוא לגרום לכך שהטינטון יפריע פחות. אז ישנן כמה דברים. דרך אחת היא להתקין סוג של אוזנייה. השאלה גם אם זה משנה, אם זה מופיע ביחד עם ירידה בשמיעה, או זה מופיע ללא ירידה בשמיעה. אם זה מופיע ביחד עם ירידה בשמיעה, אז ההתייחסות היא קצת אחרת, מאשר אם זה מופיע ללא ירידה בשמיעה. אם הרעש נמצא רק באוזן אחת, או אם שומעים אותו כאילו בראש. אבל אלה כבר פינצות שאנחנו לא ניכנס אליהם. באופן עקרוני, אפשר, אם זה שומעים את זה באוזן אחת יותר, או באוזן אחת, לשים אוזניות, ואם יש ירידה במשקל, אפשר לשים אוזניות שהן גם משדרות איזה סוג של רעש שמנטרל את הרעש הזה.
הבנתי.
זאת אפשרות אחרת, כלומר, כמו מכשיר שמיעה, כמו מכשיר לאוזן, שמנטרל טיפה במקרים מסוימים, אם אפשר להגדיר את, 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 את סוג הטינטון, את העוצמה שלו, את התדירות שלו, את כל הפרטים, להתקין מכשיר כזה. אפשרות אחרת היא לתת תרופות, מהמשפחה של התרופות של משפחת ה-SSRI. אמנם אלה תרופות SSRI, תכף אני אסביר. אמנם אלה תרופות שבמקור ניתנות לדיכאון וחרדה, אבל אין לזה קשר לדיכאון וחרדה. התרופות האלה הן מעלות סרוטונין במוח, והוא גורם לכך שהטינטון קיים, אבל מפריע פחות.
הבנתי.
עכשיו, הטינטון מורגש תמיד יותר בלילה כשיש שקט.
נכון.
ואז נכון. יש הצעה לשים, או לשים רדיו שקט ליד המיטה שיפעל כל הלילה, אני מציע את 103 FM.
כן.
או לשים אוזניות עם מוזיקה ניטרלית, או ישנם בארצות הברית, אפשר לקנות עוד דרך האינטרנט מכשירים, שמשמיעים רעש ניטרלי, כמו רעש של גלים, או רעש של גשם, או רעש של ים, והרעשים האלה, הוראה של רוח, הרעשים האלה לפעמים ממסכים את הרעש של הטינטון.
הבנתי.
והרעשים, okay. המכשיר הזה גם גורם לכך שהרעשים לא מפריעים לבן הזוג לישון.
הבנתי. בן הזוג, תודה לאל, ישן טוב.
אוקיי, ברוך השם.
פרופסור, תודה רבה
כל
לך.
כל טוב, כל טוב אליעזר.
ותהיה לך שבת שלום ושנה טובה.
שבת שלום, שנה טובה והרבה בריאות לכולנו ובשורות טובות לעם ישראל.
כן, וכמו שאתה תמיד אומר, הלוואי שהחוטופים יחזרו בשלום.
אמן, אמן, אמן. כן, כן ומי איתנו? הלו? כן, שלום.
מדברת גליה.
כן, דליה,
אני. אני בת כמעט 77.
כן.
ואני סובלת מלחצי דם מאוד גבוהים.
כן.
יש שעות ביום, בבוקר מאוד מאוד גבוה, זה מעל 200 על 110.
לא, זה ממש
מאוד 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 גבוה. אני מקבלת פעמיים ביום קנדור.
כן.
עכשיו הרופאה הוסיפה לי ויזודופ וזודיפ.
וזודיפ, כן.
זהו. ואני לא, אני התקשרתי כדי לשאול, אולי זה משהו על, יכול להיות שזה על משהו נפשי, על אם אני יכולה לקבל איזה תרופות להרגעה, זה יכול לעזור? קודם כל, מה אני יכולה לעשות?
קודם כל, השאלה שלך נכונה, תרופות להרגעה יכולות לעזור, אבל הם לא הפתרון העיקרי. אבל צריך לקחת בחשבון שלחץ דם מעל 200, על 110, זה לחץ דם שהוא לא בריא. עכשיו, האם עשו לך ברור, עשו לך צילום כליות, עשו לך
עכשיו יש לי דופלר לאורכי הכליות.
או, בסדר.
ויש לי אותו רק עוד שבועיים.
בסדר, שבועיים זה לא סוף העולם, בעיקר עכשיו חגים, אז תראי, כי לפעמים ישנם מצבים של יצרות באורכי הכליות או בעיה שקשורה לכליות שהיא יכולה להיות הגורם, ואם בשלב מסוים מטפלים בה, אז זה יכול לשפר את המצב. דבר נוסף שאפשר לבדוק זה את המצב הרגשי שלך כמו שאת אמרת, ודבר נוסף צריכים לבדוק את התזונה שלך. ויכול מאוד להיות שאם ישנו את התזונה ותורידי קפה, ותורידי מלח.
השאלה, קצת קפה, גם עשו טיפה, אני שותה אפילו פחות מרבע הכוס, ואני שמה טיפה שוקולית עם חלב. זה יכול להזיק טיפה קפה, אפילו לא חצי כפית.
לא, תראי, זה לא יכול. זאת לא יכולה להיות הסיבה ללחץ דם מעל 200.
יכול להיות שבתזונה שלי יש מעט נטרן, מעט, כי אני לא שמה מלח.
כן,
אני אבל... אני לא שמה מלח, כן. אני מקשיבה.
האם הציעו להוסיף לך גם כדור משתן לתרופות?
לא, זה מה שאני מקבלת. שני, כאן בבוקר בערב, עכשיו לאחרונה, הרופאה הוסיפה לי ויזודיפ,
כן. תקשיבי, אני קודם כל בואי נחכה לתשובות של האולטרסאונד של אורקי הכליה. דבר נוסף, יכול מאוד להיות שאם תפקודי הכליות שלך תקינים, ואני מניח שהם תקינים, הם שום סיבה שלא, שיוסיפו לך איזה חצי כדור של דיזוטיאזיד בבוקר, או כדור...
לשתן?
כן, כדור משתן, כדור אחד, או כדור כל יומיים, או חצי כדור כל בוקר, שהוא יכול להקל על העניין. עכשיו, מה קורה אחר הצהריים, ובערב, ובלילה, אם עשו לך הולטר של לחץ דם,
ובתקו... עכשיו סיימתי ועדיין אין לי תשובות עוד.
אוקיי,
אבל כי... מאוד גבוה, כנראה שגם גבוה.
לא, אז...
יש
אז...
שעות, אני מקבל, השעות הכי קשה, בבוקר מאוד גבוה, לקראת 11-12 זה יורד, לקראת הערב אני לא כל כך... אני אגיד לך, אני מרגישה באופן כללי בסדר.
יש לך לפעמים, שום... יש לך לפעמים מצבים של סומק בפנים?
סומק יש לי, סומק, יש.
בהתקפות?
אני לא שמה לב, אבל יש לי פנים ורודות.
תקשיבי, יכול מאוד להיות שכדאי גם להתייעץ עם אנדוקרינולוג. להתייעץ עם אנדוקרינולוג, יש מחלות שהן מחלות שקשורות להורמונים, כן, שמעלות לחץ דם. אז לעשות בירור, גם בירור אנדוקריני, לשלול סיבה אנדוקרינית. בדרך כלל שיש, שעושים בירור של לחץ דם, הבירור הראשוני מתחיל בבדיקת כליות ואורכי הכליה. ואם לא, יש מחלות נוירו-אנדוקריניות, אנחנו קוראים להם, מחלות נוירו-אנדוקריניות, שקשורות להורמונים, וקשורות להורמונים של, למשל, אדרנלין, עודף אדרנלין, יש מחלות אחרות שקשורות לכליה וליותרת הכליה, שזאת בלוטה שיושבת על הכליה, שיש כל מיני דברים שיכולים להיות להשפיע ולגרום ללחץ דם גבוה. לפעמים זה מופיע עם התקפים של סומק, לפעמים זה מופיע בלי התקפים של סומק, לפעמים זה מופיע עם דפיקות לב מועצות, לפעמים זה מופיע בלי דפיקות לב מועצות. כך שיש צורך, אם הלחץ דם כל כך גבוה, יש צורך לברר אותו קצת יותר לעומק, ולא רק להסתפק בכדורים להורדת לחץ דם.
לאיזה רופא אני צריכה ללכת?
להתייעץ גם עם רופא אנדוקרינולוג,
אנדוקרינולוג, כן.
כן, ולחכות לתשובה של, של האולטרסאונד של אורכי הכליה, ואני גם הייתי מציע להוסיף בבוקר חצי כדור של דיזוטיאזיד, כמובן לדבר עם הרופאה, לשאול אותה, אל תגידי לה, הרופא הציע לי, תגידי לה, תקשיבי, כן. חברה שלי קיבלה כדור משתן, אולי כדאי גם לי לקחת, זה עזר לה, מה דעתך, אני רוצה להתייעץ איתך, אולי כדאי לנסות, ככה בתחילו ברכים.
אני רוצה גם לשאול, כדור, אני שומעת שאתה אומר, מדבר על כדורים, לעלות הסרוטונין, דברים, מה הדברים האלה, כאילו, מה אתה היית מייעץ לי לקחת?
הכדור הכי, את בת, רק שנייה 77, עוד מעט, אני הכדור הכי פשוט שהייתי נותן לך, למרות שיש אנשים שאומרים, לפי הקול שלך את נשמעת צעירה וויטלית, אני הייתי מציע...
אני נראית גם צעירה, אבל,
אוקיי.
זה, אבל הגוף לא משקר.
לא, 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 אז הגוף, לחץ דם עדיין לא עושה אותך מבוגרת. יש אנשים בני 30 עם לחץ דם גבוה, ויש אנשים בני 90 עם לחץ דם תקין.
אנשים אז... חושבים שאני בעשר שנים יותר צעירה.
אוקיי, אז כנראה...
אבל זה לא עושה אותי בריאה.
זה, תראי, אם הבעיה שלך היא לחץ דם, אז זאת בעיה שאפשר לפתור אותה, ואפשר לעזור לך, וזה לא עושה אותך חולה. זה עושה אותך אישה בריאה, עם לחץ דם גבוה. בואי, צריכים פרופורציות. אבל מה שהייתי, פתוח חוט המחשבה שלי ניתק, מה שרציתי להגיד לך, זה מי זה?
מבחינה נפשית, מה אני יכולה להגיד?
חצי כדור ציפרלקס.
כן, לקחת ציפרלקס?
כן, חצי כדור, נסי.
זה לא יזיק ללב, או...
לא יזיק, לא, אם היה מזיק ללב, חצי עולם היה מת מבעיות לב.
מה זה חצי כדור? איזה...
10 מיליגרם, 10 מיליגרם זה הכדור הסטנדרטי, יש של 15 ויש של 20 מיליגרם.
אני שומעת שאתה אומר
סימבלטה או מה? סימבלטה זה כדור שנותנים, בדרך כלל אנחנו מאמינים אותו לאנשים יותר מבוגרים, או אנשים עם כאבים מסוימים, או עם אנשים עם כאבים נוירופטיים.
כאבי ברכיים יש לי, כאבי ברכיים.
לא, כאבי ברכיים יש קצת שחיקה של בטח, קצת שחיקה של הסחוס. הייתי לוקח חצי ציפרלקס או חצי פריזמה, ומנסה אבל לפחות חודשיים. ואם זה לא, אם זה לא מספיק, מעלה לכדור שלם.
אז, אז אתה מדבר על 10 מיליגרם?
10 מיליגרם, או חצי כדור של ציפרלקס, שהוא 10 מיליגרם, כלומר 5 מיליגרם ציפרלקס.
חמישה, להתחיל עם 5.
כן. או חצי כדור של פריזמה, שהוא 20 מיליגרם, ואז להתחיל עם 10 מיליגרם.
פריזמה.
כן.
והתופעות לוואי של מה יותר טוב, ציפרלקס או פריזמה?
איך אומרים בערבית? דזל בדרק מנה, מנה אנדר דקורציה. אין הבדל, תראי, הכדורים האלה, התופעות הלוואי שלהם בכמויות האלה הן לא דרמטיות. כשלוקחים אותם בכמויות הרבה יותר גדולות, אז לפעמים יש רידה בחשק המיני, לפעמים יש קצת השמנה, כי יש, זה פותח יותר תאבון. יש תופעות לוואי, אבל תופעות הלוואי סך הכל של ה-SSRI, אלה תרופות די בטוחות, שנמצאות בשימוש מאוד מאוד נרחב.
אני, היום אני לוקחת די פעם רלקסין. רלקסין. זה טבעי, לא?
רלקסין זה רלקסין, כן, רלקסין זה נגזרת של בלדונה, של לא של בלדונה, של
ולריאן,
כן, של ולריאן ופיציה, של צמח שנקרא ולריאן, כן.
לא, אבל זה כנראה אולי לא מספיק, או
שמספיק,
אני אקח 2
לא, ממש. תראי, זה לא מספיק. אם את לוקחת כדור רלקסין, זה חמר שהוא טוב, אבל הוא לא מספיק. אז אני הייתי מציע ללכת על חצי פריזמה או על חצי ציפרלקס.
בסדר.
אוקיי?
אז בסדר, אני...
אבל לטפל בלחץ דם, לא להיכנס לפניקה שיש לך בדיקה בעוד שבועיים, לטפל בלחץ דם, כי לחץ דם 200 על 110 חובה להוריד. הוא מעמיס על הלב, הוא מעמיס על מחזור לחץ, על מחזור דם, ושימי לב.
אז רגע, רגע, איזה רופא, אתה רואה, אני שוחרת ואני כנראה לי איך, לאיזה רופא אני צריכה ללכת?
רופא של בלוטות, רופא של בלוטות, רופא אנדוקרינולוג.
אנדוקרינולוג, אני לא אצטרך.
אנדוקרינולוג, שיבדוק לך את המערכת של האדרנל והאדרנלין, ושל יותרת הכליה, את כל המערכת שיכולה לגרום באופן הורמונלי לעליות בלחץ דם.
אז תודה רבה.
כל טוב, הרבה בריאות.
תודה רבה ושנה טובה.
טוב. שנה טובה, כן, ומי איתנו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום פרופסור קרסוב.
שלום וברכה.
האמת שאני מתרגש, מתרגש ברמות.
למה אתה מתרגש?
כי אני מדבר עם אישיות.
לא, בוא לא נסחף, אני מתרגש כי אני מדבר איתך. כן. אז בוא תגיד לי, מי אתה ומה גילך?
שמי יואב, שם בדוי.
בסדר, יואב בן צרויה, כן.
כן, ואני בן 89 חודשים.
כן. נולדת בינואר 45?
דצמבר 44.
כן. איפה נולדת בדצמבר 44?
בפתח תקווה, בבלינסון.
לא, אז היה מלאבס, לא?
מלאבס.
כן, כן.
כן, ואז התחלנו ללמוד וזה, הלכתי לטכניון.
כן, היה עולם אחר, כן.
עולם אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי.
כן.
תראה, לפני 3 שנים בערך, או אולי קצת יותר, גילו לי פרקינסון. אחד הרופאים, זיכרונו לברכה, לצערי הרב הוא איננו.
נכון, לצערנו הרב הוא איננו.
אמרו לי לא להזכיר שמות.
נכון, נכון, לא, אבל אפשר להזכיר את שמו. פרופסור גלעדי, זכרו לברכה.
נכון.
כן, נוירולוג מעולה, היה מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים איכילו במרכז הרפואי.
נכון.
כן, והיה גם רופא גדול, גם איש נחמד, גם חינך דורות דורות של נוירולוגים. וגם היה ידיד טוב שלי, כן.
עכשיו, עכשיו, אני, הוא נותן לי כדורים מדופר.
מדופר, כן.
שלוש, בהתחלה התחלנו עם שלושה כדורים
ביום. ואחר כך הוא העלה את זה לכמה?
לארבע.
אוקיי.
ואני עושה הרבה ספורט, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, אני אימון גופני.
מאוד חשוב. מאוד חשוב, הספורט מאוד חשוב בפרקינסון, כן.
כן, מאוד. יש לי רעידה ביד וזה שהיא לא כל כך מפריעה לי בכלל. אבל מה מפריע לי? יש לי מה שנקרא פריזינג.
כן.
ברגליים. איך מתפטרים מהדבר הזה?
תראה, זה בא בהתקפים, נכון?
מה?
זה בא בהתקפים. אתה הולך ופתאום אתה קופה.
כן, נכון.
עכשיו, ברגע שאתה מרגיש שאתה לא יכול, שאתה מתחיל ללכת בצעדים קטנים, או מדרדר, או קופה, תעמוד, תעצור את עצמך. תעצור את עצמך, תעמוד, תפסיק ללכת, תעמוד, אל תנסה ללכת, ותתחיל להגיד לעצמך במוח, אני מתחיל ללכת כמו חייל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ואז זה משתחרר. כלומר, כאילו תיתן את הפקודה באופן מודע לרגליים, כי כשאנחנו הולכים, אנחנו הולכים באופן לא מודע. אז ברגע שאתה מרגיש שרגליך קפואות, או שאתה הולך בצעדים קטנים וכאילו מדרדר, או שאתה הולך בצעדים קטנים ולא יכול להגדיל אותם, תעצור, תעמוד. תעמוד שנייה, תנשום עמוק, ותגיד לעצמך, עכשיו אני הולך בשמאל ימין, או בימין שמאל, ותתחיל ללכת שמאל ימין, ואז זה משתחרר.
כן. אתה יודע, באופן טבעי זה מה שקורה לי.
אוקיי, אז זה מצוין, אז הגוף למד באופן טבעי איך לפתור את הבעיה.
יש לי מאמנת כושר אישית פעמיים בשבוע, ועוד פעם אחת, אני עולה 64 מדרגות כמעט כל יום.
כל הכבוד. תראה, פעילות גופנית הוכחה כמשפרת וכמשמרת וכמעכבת התפתחות של פרקינסון.
כן.
אגב, אתה משתמש
למרחקים?
אני שומע.
לצערי הרב, למרחקים ארוכים, אני לא יכול ללכת.
אוקיי, בסדר גמור. לא תמיד...
יש גלגלים.
תראה, יש הרבה אנשים, בגילנו, אני יכול להגיד, כן, שלא יכולים ללכת מרחקים גדולים, גם כשאין להם פרקינסון.
תראה, יש לי בעיה, שהיא בעיה קצת רגשית. אני לוחם תת מימי לשעבר, ויש לי, כל החיים שלי עשיתי אימונים גופניים, נראה לי שהגוף זוכר את זה שעשיתי.
כן, אבל תראה, אנחנו צריכים באיזשהו מקום לדעת, שאיך אומרים, לא לעולם חוסן. אם נרצה או לא נרצה, כולנו נזדקן. והדבר הטוב בלהזדקן, זה להזדקן. הדבר הגרוע, זה לא להזדקן. ואיך אני תמיד אומר, זהו, ואיך אני תמיד אומר בתוכניות שלי, עם הגיל אנחנו אוספים מחלות. זה המוטו שלי, ואנחנו צריכים לדעת את זה ולקבל את זה. ולדעת שהמגבלה הגופנית מפריעה לנו בדבר אחד, אבל יש דברים אחרים שאנחנו יכולים ליהנות בהם, ולנסות להתמקד בדברים הטובים שיש בגיל. אז אני לא יכול ללכת כמו שהלכתי, אז אני לא יכול לאכול כמו שאכלתי. אני זוכרת, נכון. בצעירותי הייתי בשתיים בלילה, הייתי עובד עד שעות מאוד 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 מאוחרות. ממש עד אחד, שתיים בלילה. בשתיים בלילה הייתי נפגש עם חבר שלי, זכרו לברכה, רפי תגר, עורך דין רפי תגר, היינו הולכים לאבטיחים, שהיה פעם איפה שגן שרס קלון. כן, עכשיו זה חניון. היינו יושבים שם בשתיים בלילה, אוכלים כמה צלחות של חומוס, אוכלים שיח אחד או שניים, אוכלים חצי אבטיח שנינו עם גבינה בולגרית מלוכה. כן, היום אני רק אחשוב על זה, בעשר בלילה אני כבר לא ישן כל הלילה. אז זהו, אז כזה, אבל אז היום אני יכול ליהנות מסרט טוב, או ממוזיקה טובה, או מהליכה טובה, או מנסיעה לחוץ לארץ. ואם פעם הייתי נוסע לחוץ לארץ, היה לי רשימה של דברים שהייתי עושה. היום שאני נוסע לחוץ לארץ, תן לי לשבת באיזה בית קפה קטן, עם איזה קרואסון וכוס קפה, להביט על העוברים ושווים.
אני נמנע מלנסוע לחול.
למה אתה נמנע?
עם כיסא גלגלים אני צריך.
בסדר גמור, יש קלנועיות קטנות שאפשר לקחת אותן במטוס. אל תימנע.
שפתאום בא לי הפריזינג הזה.
אז דייק, אז בא לך פריזינג, ואם בא לך פריזינג...
אני אגיד לך מה עשיתי. אני אגיד לך מה עשיתי. היות ואני מהנדס אווירונאוטיקה.
כן.
נכנסתי לאלי אקספרס.
כן.
וקניתי לי מכשיר שעם שתי מדבקות לרגליים התחתונות.
כן.
עם בטריות, ואני מתן זרמים, זרם.
זרם חשמלי, מה שנקרא טנס. מכשיר טרנס אלקטריקל נרב סטימוליישן, מגרי צבי כזה.
כן, מגרי, כן, נכון. אז אני לא יודע אם זה, אני מסתמד לזה רק איזה יומיים, שלושה.
זה עוזר לך? אם זה עוזר לך, זה טוב, רק שזה לא יהיה בעוצמה חזקה מדי, כי אז זה יכול לכווץ שרירים ולהגביר את הנוקשות. תבדוק את זה עליך יום יומיים, או שלושה.
כן, ואז...
כי המכשיר הזה, המכשיר הזה במקורו הוא נגד כאב. המכשיר הזה במקורו הוא נגד כאב.
אבל הבטריות שישנן בפנים, זה בטריות, הן בטריות של טריפל איי.
כן.
קטנים, זה לא יכול לגרום לי לזה, מדגדק אותי. מדגדק לי את השרירים.
כל זמן שאתה מדגדק ולא מקווץ אותם, כי אם אתה תגביר את העוצמה, יש שם גם כפתור שאתה יכול להגביר את העוצמה. נכון?
נכון.
אל תגביר אותה יותר מדי. כי אם תגביר יותר מדי, היא תגרום לקיווץ שרירים. המכשיר הזה במקורו נועד להיות מכשיר נגד כאבים. כלומר, לשדר סוג של תחושה לא נעימה, שכאילו תעסיק את העצבים שמעבירים את הכאב למוח. זה נקרא...
אני חשבתי שאם המוח משדר לי לשרירים, אולי אני יכול לשדר למוח דרך השרירים.
תנסה, אבל עוד פעם, לחלק זה עוזר, לחלק זה מחמיר, זה גם עניין של עוצמה. תבדוק, אתה יודע, מה שעוזר למוישה לא תמיד עוזר לדוד, ומה שעוזר לדוד לא תמיד עוזר לפנחס.
כן.
אז תנסה.
ומה עכשיו... מה אתה אומר על זה שאני לוקח 4 כדורי מדופר?
זה בסדר גמור. בסדר
אתה גמור. יודע מה התופעות לוואי של המדופר הזה?
אם אני יודע, אני נוירולוג רק 50 שנה.
יכול לי, לא, אני אומר לך, אני הלכתי לספר.
כן.
להשתפר. הוא אומר לי, תגיד לי, איפה הפדחת נעלמה? זה מצמיח שער.
כן, אוקיי. תשמע, אני אתחיל לקחת מדופר. אולי זה ישפר לי את הקרחת. תקשיב אליי, ניסית לקחת אגב מניטול?
מה זה?
מניטול זה סוכר. סוג של...
מניטול?
כן, מניטול. תקרא על זה באינטרנט קצת. תנסה.
מה זה הדבר הזה? זה כדור?
לא, זה אבקה, זה סוכר. זה סוכר שהוא לא מעלה את רמת הסוכר בדם, זה סוכר שחודר את מחסום דם מוח, ואין הרבה מחקרים ואין הרבה זה, אבל יש דיווחים שלחלק מחולי פרקינסון הוא עוזר ומשפר את מצבם. עכשיו, מאחר וזה חומר, אגב, אנחנו משתמשים בו גם ברפואה, אנחנו מערים אותו בעירוי תוך ורידי, במקרים של בצקות במוח, לפעמים היינו עושים את זה, היום יש דברים יותר יעילים, אבל זה דבר שאתה לוקח כפית או שתי כפיות ביום, אתה יכול לקחת את זה ככה, אתה יכול להוסיף את זה לקפה, אם אתה שותה קפה עם סוכר, או לתה, או לקומפוט, או לכל מה שלא יהיה. ויש אנשים שמדווחים שזה עוזר להם מאוד, ואני מציע למאזינים שלי ולפציינטים שלי, שינסו. קונים את זה בבית טבע.
איך קוראים לזה?
מניטול.
מניטול,
כן.
ואיפה קונים את זה?
אפשר בבתי טבע, ואפשר גם לקנות את זה דרך האינטרנט, ואפשר גם לקנות את זה באלי אקספרס, ואפשר באמזון, ואפשר בכל מיני מקומות אחרים, אני לא כך...
זה דורש מרשם?
לא, זה סוכר טבעי. חלק גדול מממתיקים מלאכותיים, חלק גדול משוקולד לחולי סוכרת, חלק גדול מסוכריות, חלק גדול מעוגות שעושים לחולי סוכרת, מכילות שממתיקים...
יכולה לשלוח לי את זה
בווטסאפ? לא, אתה יכול להיכנס לאתר של 103 FM, מני טול, כמו מני כסף.
מני טול.
טול זה... כן. אתה יכול לראות טול כמו טיטול את המני.
אוקיי.
אוקיי?
אני תול.
תול את הכסף. קח את הכסף. כסף כך.
דבר אחד למדתי.
תראה, כסף כך. כן.
דבר אחד למדתי בחיים.
כן.
תוצאה מזה שחליתי. שאני צריך שני דברים שיחייכו לי תמיד. אחד זה פרופסור קרסו, שגיד שאני בסדר, ושתיים זה מנהל הבנק שרואה אותי שיעמוד.
זה אתה צודק. אבל אני רוצה להגיד לך שלמדת עוד משהו, יש עניין שלפעמים משבר ולפעמים מחלה נותנת לנו לקבל פרופורציות ונותנת לנו להתפתח יותר. כן? משבר יכול להיות נקודת זינוק, יכול להיות נקודת החלמה, ואני אחל לך שנה טובה.
שנה טובה, פרופסור.
אתה זוכר, כסף כך, כסף כך, מני טול.
מני
טול. אוקיי, יש לך את זה.
תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו, אודה לעזרתך בשלוש שאלות.
בוא נתחיל בשמחה.
כן. בבדיקות האחרונות, לפני חודש, התגלה המוגלובין A1C 7.3.
קצת גבוה הייתי אומר, כן. אגב, מה שמך?
יוסף.
ובן כמה אתה?
69.
79?
69,
אוקיי.
בבדיקות לפני חודש התגלה A1C 7.3. הסוכר בצום היה 124.
כן.
עכשיו עשיתי כעבור שבוע עוד, ביקשתי ביוזמתי עוד בדיקות שאולי יש טעות במעבדה לאיזה בדיקה, לא היה טעות. עכשיו, הרופא נתן לי גלוקומין להתחיל, הבסיס, 850 מיליגרם, כאחד ביום.
כן.
השאלה שלי, אם אני מתכנן לעשות בדיקות עוד שלושה חודשים, הורדתי דרסטית קמחים לבנים ושתייה עם סוכר.
מצוין.
ומאכלים לא טובים. ואני אוכל, למיטב ידיעתי, תזונה שאמורה לשפר. במקביל אני עושה כל יום הליכות 45 דקות, שותה רק מים בלבד, בלי ממתיקים מלאכותיים, ולא מתוק, ולא מתוגן.
יופי.
הורדתי, אני לא האמנתי, מ-112 קילו, להיום נשקלתי 103. זה ירידה.
קודם כל, ה-103 שיורדת הוא חשוב, כי אנחנו ב-103 FM. אז זה כבר אומר משהו טוב, בוא נתחיל עם זה.
אני בכיוון הנכון.
אתה בכיוון הנכון. עכשיו בוא תשמע, חלק גדול מהסכרת הוא קשור לעלייה במשקל. וברגע שתרד במשקל, גם אם אני לא מצ... אני אומר לך, תמשיך להוריד את הסוכר, אבל אנשים עם עודף משקל, שיש להם סוכרת, ויורדים במשקל, אז הסוכר יורד. אנשים עם עודף משקל, שיש להם לחץ דם גבוה, ויורדים במשקל, לחץ הדם יורד. כלומר, כן. גם לחץ דם וגם...
זה כמובנתי להגיד בדיוק. לך בהמשך.
אז ככה. כן. עכשיו, יש לך סכרת. עכשיו, גם אם הסוכר שלך ירד, וגם אם ההמוגלובין A1C שלך ירד, עדיין תהיה חולה סוכרתי, אבל מאוזן. אז אתה, איך אומרים, keep it in mind, תשמור את זה בראש, שאתה חולה עם סכרת, ואתה צריך להיות מאוזן, ויכול לאזן את עצמך, ואני מניח שאם עשית את זה, בעוד שלושה חודשים, ההמוגלובין 1AC שלך ירד.
לאיזה רמות יכולות לרדת?
הוא יכול גם לרדת עם סוכרת מאוזנת לרמה של פרסוכרת, של 6, של 6, של 5.9, של 5.7.
הבנתי.
אבל גם אם ירד ל-6.5, או גם אם ירד ל-6.8, זה עדיין טוב. המגמה צריכה להיות ירידה. ואני מניח שאם ירדת במשקל, ואם אתה מוריד פחממות, ויעברו שלושה חודשים, או 3.5 חודשים מהבדיקה הקודמת, אני מניח שגם הסוכר בצום פחות חשוב, הוא פחות רלוונטי. אבל אני מניח שההמוגלובין A1C שלך, שהוא הקריטריון היותר מתאים, גם הוא ירד. אז זה לגבי השאלה הראשונה.
כן, בשאלה שקשור לזה, אם ירד לרמות של 5-7, 5-5, יש מצב שהורידו לי את הכדור?
לא, תשמור את הכדור. כל זמן שיש לך עודף משקל, תשמור על הגלוקמין. גלוקמין הוא כדור שיש לו הרבה מאוד יתרונות מבחינת היציבות לאינסולין. הוא מאפשר לסוכר להיכנס יותר בקלות לתאים. אז גם אם אין לך סוכרת, גם אם אין לך סוכרת, הוא טוב. גם אם יש לך רק עודף משקל יחסית, מה הגובה שלך?
1.74 מטר.
אוקיי, אז גם אם יש לך 80 קילו, 85 קילו, הגלוקומין הוא טוב. רק אתה צריך לדעת דבר אחד. אם אתה צריך לעשות בדיקות הדמיה, CT של CT, או לעשות צנתור, או לעשות כל בדיקה שמחייבת הזרקה של חומר ניגוד, אתה צריך או להפסיק לכמה ימים את הגלוקומין, או להגיד, הרופאים צריכים לדעת שאתה מקבל גלוקומין, כי הוא ביחד עם חומר ניגוד, מעמיסים על הכליות, אז צריכים לדעת את זה. אבל גלוקומין זו תרופה שאין לך מה לחשוש. אני מכיר אנשים שלוקחים גלוקומין מסיבות אחרות, גם אומרים שיש לו גם השפעה על עיכוב תהליך ההזדקנות. זה הכדור, תמשיך לקחת אותו.
כן. ורק שאלה שקשורה בזה, אם ירדתי למדדים נכונים, נגיד 5-5-5-7,
כן.
והקולטנים כביכול של תאי הגוף,
שהאינסולים, כן.
למעשה לא מתפקדים, לא קולטים את הסוכר, יש סיכוי שיפתחו ויקלטו את הסוכר במקום שישאר בדם?
לא, בוודאי. בוודאי, הגלוקופאז' או גלוקומין או מטפורמין, שזה אותו דבר, עוזר למנוע או לעכב את היציבות של האינסולין. ואז הסוכר יכול להיכנס. אל תדאג, אתה במצב שאם אתה תרד במשקל, ואם תמשיך לשמור דיאטה דלת פחמימות, אתה גם תרד במשקל, גם תהיה יותר בריא, גם לחץ דם שלך ירד, גם הסוכר שלך ירד, וגם תרגיש יותר טוב פיזית.
נכון, אמרת נכון, כי שמתי לב ש... אני ישן יותר טוב ולא עייף ביום.
אז כנראה היה לך גם דום נשימה בשינה. כנראה גם היית נוחר מאוד מאוד חזק, והיה לך הפסקות נשימה בשינה, ואז היית קם יותר עייף.
כן, אני לא עייף כבר בצהריים, לא עייף. אני ישן טוב, אני מרגיש... כי הייתי קם,
המיטה
הייתה כמו אחרי מלחמה.
זה מתאים.
הפוכה,
סדין,
הכל.
עכשיו אין לי. אז ההבחנה שלי שהיה לך דום נשימה בשינה היא מדויקת. והיית קם גם הרבה, היית קם עם פה יבש.
זה לא.
והיית קם הרבה לעשות פיפי?
לא, פעם אחת כי הייתי שותה בערב.
אוקיי.
עד היום, זה היה טעות. שותה, מה שאני לא שותה מציג ביום, אז בערב אני שותה, ולכן פעם אחת הייתי
קם. אז אם תשנה את זה, שתשתה יותר ביום ופחות בערב, אז תשתין פחות בלילה. אוקיי, יוסף, יש עוד משהו?
כן, עוד שאלה.
אחרונה חביבה.
המיקרואלבומין, הקרטה, התגלה 297. יש סיכוי לתקן את זה בדיאטה שאני עושה, בהליכות, לתקן, להוריד את זה לרמות נמוכות?
כן. כן.
יפה, זה מעודד.
כן, ואתה צריך לבדוק עוד פעם תפקודי כליות.
כן, אתה אומר, יש לי סיכוי, זה כבר מעודד. ושאלה ממש אחרונה, הלחץ דם, כמו שאמרת, ירד לי לרמות של בבוקר, אני מודד, אחרי הקימה, זה 108/67. יש הגדרה ברפואה, זה ממש שאלה אחרונה, ש... על כל קילו שאני מוריד, או כמה קילו, יש הגדרה כמה מילי...
עזוב, לא. זה מאוד אינדיבידואלי, שתלוי בהרבה מאוד משתנים אחרים, כמו משקל, כמו מלחים בדם, כמו זה. לחץ דם נמוך, כל זמן שאין לך סחרחורת, ואתה לא מקבל כדורים שמורידים לחץ דם, הוא לא בעיה. אז אל תדאג, אל תבדוק לחץ דם בבוקר, איך שאתה קם, תקום בשקט, תשתה את הכוס קפה שלך, זהו.
בסדר.
אוקיי, כל טוב יוסף.
שנה טובה ובריאות.
שנה טובה, הרבה בריאות ובשורות טובות. כן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר להשאיר לנו שאלות קצרות, 054-70-103-70, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
דבר יצחק.
כן, יצחק.
כן, שלום, אז אני רציתי לשאול אותך, פרופסור...
רק תגיד לי בן כמה אתה, כי זה חשוב לי.
השאלה היא לגבי אבא שלי.
אז בן כמה אבא?
הוא בן 64.
כן.
והוא, היה לו בעיות של לחץ דם, לא קשות מדי, אבל הוא לקח כדורים. לפני חצי שנה היה לו אירוע שבו היה לו דיסקציה באורטה ואירוע מוחי, ושבץ מוחי.
כן.
זה היה לפני חצי שנה, מאז הוא התנדנד בין כמה בתי חולים שבחרנו בהם בשביל לנתח אותו, אבל הם החליטו שבגלל האירוע המוחי יש סכנה גדולה מדי לנתח את האורטה, אז כדאי לחכות, להיות בשליטה חזקה על הלחץ דם.
נכון.
וכדי לנסות למקסם את, שאחרי הניתוח הוא באמת...
כלומר, להוריד עד כמה שאפשר את הסיכונים הפוסט-ניתוחיים, והניתוחיים כן. ואחרי הניתוח, כן.
ועכשיו השאלה חוזרת, הוא די מחלים, הוא התחיל קצת ללכת, הוא זוכר הכל, יש לו רק בעיה בהבאה החוצה, אפשר לנהל איתו שיחה, רק לא 100%, הוא מאוד משתפר בקיצור, והשאלה שלנו עכשיו, האורטה התרחבה, הגיעה עד לכדי 5.8.
צריך לנתח אותה, כן.
נכון, והרופאים, עד עכשיו הם אמרו לנו שהם הסירו את התנגדותם, אבל הם לא ממליצים לנתח, הם ינתחו עם המשפחה, הבין את הסיכונים ותחליט לנתח, אבל הם לא רצים לניתוח.
תשמע, הוא אדם עם גורמי סיכון, הוא אדם שגורמי הסיכון כבר באו לידי ביטוי. אף רופא לא רוצה לנתח חולה, ושחס וחלילה הוא יישאר על השולחן, או חס וחלילה הוא יפתח אירוע נוסף מיד אחרי הניתוח. באיזשהו מקום, רפואה זה לא מדע מדויק. אני לא יכול, כשאני בא אליי חולה, אפילו כשבא אליי חולה למרפאה, אני לא יכול להבטיח לו שאני ארפא אותו. אני יכול להבטיח לו שנעשה את הכי טוב שאני יכול. אבל יש לכל אחד גם את המזל שלו, ויש לכל אחד גם דברים שהם לא תמיד ברי שליטה. עכשיו, אין ספק שהאורטה בגודל של 5.8, בעיקר אם יש לו לחץ דם גבוה, אני לא יודע אם יש לו או אין לו, עלולה להתפוצץ. ואז אם האורטה מתפוצצת, זה גזר דין מוות מיידי. זה מה שקרה לאריק איינשטיין, כן? זה פה אפילו אי אפשר להגיע, להספיק להגיע לבית החולים. מצד שני, לפעמים אפשר לעשות צינטור, ולהכניס מעין סטנט, מעין להלביש משהו מהמפסע, אני לא יודע אם הוא מתאים לזה או לא מתאים לזה.
למנוע את ההתרחבות.
למנוע את ההתרחבות, או להכניס את זה לתוך ההתרחבות, ולווסת דרך זה את הדם. אני מניח ש...
כן, שאלתי את המנתחים, והם אמרו ש...
שהוא לא מתאים לזה.
זה טוב למקום מסוים באורטה, אבל הוא צריך משורש האורטה, עד כולל הקשת, ושם...
אוקיי, זו בעיה, זו בעיה, זו בעיה, זו בעיה. אז באיזשהו מקום משאירים את האחריות למשפחה ולזהו. עכשיו, אם הוא בהכרה, ואם הוא מבין, ואם הוא מודע לעניין, אני הייתי מסביר לו ושואל אותו ומקבל את החלטתו. אני לא, גם אתם בתור ילדים שלו, לא הייתי רוצה שאתם תקחו את ההחלטה, אם הייתם אפוטרופוסים שלו, והוא לא היה קוגניטיבי, זה משהו אחר. אז זורקים מטבע, עושים עץ הפלסטיין, כן? אני צוחק, אבל זהו. אבל ברגע שאני לא רוצה שיגיע חס וחלילה למצב, שיקרה משהו, ואז תרגישו רגשי אשמה, שבגללכם, בגלל החלטה שלכם, קרה איזה סיבוך. אז אני באמת את ההחלטה הייתי משאיר לו. עכשיו, הוא יכול עם 5.8 לחיות עוד 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה. אתה מבין? זה לא גזר דין מוות.
מאוד מאוד נמוך כל הזמן.
כן? אז זה לטובת העניין.
כן. וכן, אירולוג.
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים כי האות ברקע.
אז שבת שלום.
שבת שלום. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים, לאהרון זאבי על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה על הפייסבוק לייב, תודה לאילי זק על השידור ב-103 FM ולמיטל נברו ב-104.5 FM. אחרינו אני אהיה פה בשעה השנייה. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ושאלון קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מיד לאחר מכן, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת, ולא היה לכם את מי לשאול, הרופא לא היה, קופת חולים הייתה סגורה, או סתם התביישתם. זהו, איתי אותו צוות נהדר, רוחים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על הדיגיטל ירון זאבי, אחראי על הפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM אילי זק וב-104.5 FM מיטל נברו, ומספרי הטלפון שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70 לשאלות קצרות, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדבר יעקב, בן 61.
כן, יעקב, אני איתך.
אני סובל כבר כמה חודשים מקרע בגיד האכילס.
אוי, כן.
עכשיו, הייתי בהתחלה...
קרע חלקי או קרע מלא? אני מניח שהוא חלקי.
חלקי, כן. עכשיו, הייתי אצל פעמיים, הייתי באולטרסאונד, והם גילו את זה. עכשיו, הייתי אצל אורתופד רגיל, אז הם לא גילו את הבעיה שיש לי למטה, רק אמרו, יש לך, איך זה נקרא, דלקת. הביאו לי כדורים, אבל זה לא נפטר. הלכתי לרופא מומחה של...
כף רגל,
והוא כבר לבד ראה את זה, ראה שיש לי שם מלא נוזלים למטה.
כן, ראה את ההצטברות של הנוזלים בחלק התחתון של הקרסול.
כן, עכשיו, הוא הציע לי לעשות פלזמה.
כן, פלזמה. ERP.
כן, לקחת דם ממני ולשים במכונה וכל זה. עכשיו, התופעה היא, הוא אומר, זה יכול לעזור ביום אחד, ויכול לעזור שכל תקופה, אתה יודע, לזריק. השאלה, אם זה פתרון טוב, לא פתרון טוב.
תראה, זה פתרון, אבל לא תמיד הוא עוזר. זה פתרון ש... טוב, רופאים אורתופדים של כף רגל יודעים בדיוק לאיפה להזריק, להזריק לגיד אכילס זה לא מקום טוב להזרקה, ודאי לא של קורטיזון או של דברים כאלה. PRP מזריקים לצדדים, זה יכול לזרז את ההחלמה, אבל אם זה קרע חלקי, זה קרה מתאונה, מקפיצה, מריצה, או קרה באופן...
קפיצה. אני, אתה יודע, אני כזה השתוללתי,
אוקיי.
לא שמתי לב, אתה יודע, טיפסתי על איזה משהו, כן. דובבתי את הרגל.
אוקיי, אז וגם, תראה, זה אפשר לעשות את ה-PRP, זה צריכים לעשות לפעמים שניים, שלושה טיפולים, בהבדל של שלושה שבועות חודש בין טיפול לטיפול. ומה שצריך עוד לעשות... מה שאפשר לעשות זה לקחת ספידה, אתה יודע מה זה ספידה? לקחת משהו שיגביה טיפה את העקב בתוך הנעל. יש כאלה
מדרסים,
כן, אבל לא בדיוק מדרס שמגביה רק את העקב,
רק את העקב, כן.
כלומר, זה בצורת זווית, זה נראה בצורת, החלק האחורי שלו הוא הרבה יותר גבוה, החלק הקדמי הרבה יותר צר.
כן.
שהוא מגביה רק את העקב באותה נעל. ואז זה מקצר את הגיד. ואז זה גם פחות כואב, וגם מאפשר לו להתאושש הרבה יותר מהר.
הבנתי.
זה מדרס חלקי.
איפה שעושים מדרסים?
אפשר גם לקנות את זה לדעתי בבתי מרקחת.
וזה לפי מידות?
כן, זה לא מידות של מספר הנעל, זה קטן בינוני גדול, אבל אתה יכול לראות בדיוק, זה לא... מכניסים את זה לתוך הנעל, אבל מדרס תופס את כל הסוליה.
כן.
הדבר שאני מתכוון אליו, הוא תופס רק את החלק האחורי של הסוליה, כלומר, הוא רק מגביה את העקב. כלומר, כף הרגל עצמה היא יותר נמוכה, והעקב הוא יותר לגבוה.
וזה יכול לשנות את הגיד, כאילו,
זה יכול, לרפות זה יכול, אותו? זה יכול פחות לעשות מתח על הגיד. זה כמו אבל... באופן תיאורטי, אם היית הולך על עקבים,
כן.
אם אתה הולך, לא, על קצות אצבעות זה יש שם מתח, אבל אם אתה למשל, עכשיו, באופן ציורי, תיקח ספר באובי של, שהאובי שלו הוא סנטימטר. יש לך להיות לך ספר כזה?
כן, צריך להיות.
אוקיי, שים אותו רק על העקב, ותדרוך על, על, על העקב, ואת הרגל השנייה תשים רגיל, תראה שיש לך פחות כאבים באכילס, כי הוא כאילו גורם לכך שהוא פחות מתאמץ, או פחות מתוח.
הבנתי, אני... הבנתי. עכשיו, נשאר, תגיד, נשאר נכות מזה משהו, שבסוף תראה... אפשר להגיע ל-100% שלמות?
תראה, בגיל 60 אנחנו כבר לא 100%, בגיל 50 אנחנו קצת יותר 100%, אתה מבין, זה רק, עם הגיל אנחנו הולכים ויורדים מ-100% לנשאר קצת פחות. כן?
זה מה שהרופא אמרה לי, אמרה לי, פעם כן. זה היה עובר לך, היום, כן, היה זמן.
כן, זה לוקח זמן, זה לא, תראה, זה מצטלק, זה מצטלק, וזה, הבעיה בדרך כלל נפטרת, הבעיה בדרך כלל נפטרת, זה עניין של זמן, לא לקפוץ, לא, לא לדלג, לתת לזה לנוח, כלומר, לא, לא, לא להיות משותקים, ללכת, אבל אם אתה תלך עם הספידה הזאת,
כן,
אתה תרגיש יותר טוב, יכאב לך פחות, וזה יתושש יותר מהר.
עכשיו תגיד...
עכשיו, וה-PRP שהוא מציע לך, זאת הצעה שיכולה לזרז את זה אולי.
שלהם זה לא עושה נזק, זה השאלה.
לא, נזק, תראה, אם מזריק לך את זה רופא אורתופד של כף רגל, נזק הוא לא יעשה לך. חד משמעית.
זאת אומרת, הוא לוקח את הדם שלי, שמת באותו מקום שם?
כן, זה נקרא PRP, לא, הוא לא לוקח את הדם שלך ושם באותו מקום, הוא לוקח את הדם שלך, מכניס אותו לצנטריפוגה, מפריד את הטרומבוציטים, את התסיות, שיש בהם פקטורי גדילה, ואותם, שזה רק את הנוזל עם הטרומבוציטים, עם התסיות, הוא מזריק. כלומר, אם הוא לוקח לך, נגיד, 20 cc, הוא מזריק לך 4 cc.
וזה אמור לעבור.
וזה מזרז...
כמה טיפולים?
שלושה טיפולים בדרך כלל עושים. הבעיה היא העלות, כי זה בכל זאת מבחנות מיוחדות ופרוצדורה.
תראה, ביטוח בריאות מכיר בזה.
אז גמרנו.
אז אוקיי, לא, השאלה היא אם אני עושה כמה כאלה, זאת אומרת, לא חוזר כל השנים?
אין לא חוזר, אין ביטוח. הביטוח הוא על הכסף שאתה משלם לרופא ולקופת חולים ול-CT ול-MRI. אין ביטוח שזה לא יחזור. מי שיבטיח לך שזה לא יחזור, תברח ממנו.
אז זאת אומרת, אם אני עושה כמה ושוב יחזור...
אז שוב יחזור.
כמו טיפול לאוטו.
כן, יותר גרוע, כי לאוטו אתה יכול להחליף את כל החלק, ואצלנו אתה לא יכול להחליף את כל החלק. לפעמים כן.
תגיד, מה זה הבדלאוטואיד?
מה?
כתוב לי קרח חלקי בדלאוטואיד.
שם של מה? שזה השם של השריר.
זה חוץ מזה? זה גם?
כן, דלאוטואיד לא נמצא, זה לא האכילס.
רגע, זה האכילס או שזה
משהו אחר? לא, 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 אכילס זה אכילס, דלאוטואיד זה דלאוטואיד.
אז אתה אומר את הזאת בעיה.
יכול להיות, יש לך גם קינים וגם פשפישים.
אז זה מה, איך נפטרים מזה?
אוקיי, תראה, אין הרבה מה להיפטר. אם זה קרח חלקי, הוא ישלים את זה. הוא לאט לאט יתאחק. קרעים מתאחים. אם זה קרעים חלקיים, הם מתאחים. קרעים שהם מוחלטים, לפעמים מתאחים, ולפעמים צריכים לחבר אותם עם ניתוח. אבל קרח חלקי לרוב מתאחה.
טוב, נתת לי חשק ללכת ביום שני, אז אני קבע איתו...
תקבע איתו, אם הוא רופא של כף רגל, מומחה, אז אתה יכול להיות רגוע.
אז אם זה עובר, אז אני אעדכן אותך.
100%, אני אשמח לשמוע שזה עבר. כל טוב לך.
אחלה, תודה רבה, תודה.
כל טוב יצחק, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
קוראים לי שי, אני בן 45.
כן, שי.
אני בערך לפני 10 שנים עברתי ניתוח קיצור קיבה.
כן.
ובסוף הניתוח התברר לי שהם עשו לי חור בקיבה או משהו כזה, קרע, לא יודע, חור, לא יודע איך זה נקרא, בדיעבד גיליתי זה. ומאז זה כדורים...
לא, 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 זה לא יכול להיות בדיעבד.
אני...
בוא, 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 אני אגיד לך, אסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו. אם עושים לך חור בקיבה, מופיע תוך כמה זמן, חור בקיבה או חור במעיים, מופיע זיהום... בחלל הבטן, ואז אתה מקבל בדרך כלל, תוך 24-48 שעות חום גבוה, ובטן חריפה, ומכניסים אותך לחדר ניתוח, ופותחים וסוגרים את החור.
זה לא היה לי.
אז זה לא היה לך, אז לא היה לך תוך כדי ניתוח חור בקיבה, נקודה.
אז אני לא יודע.
לא, 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 אבל... זה אני אומר לך, אני אומר לך, כן.
השאלה שלי אחרת, מאז, נהיה לי, מאז הניתוח, נהיו לי צרבות ברמה הכי גבוהה שאפשר לדמיין, כאילו אני מרגיש, כאילו כל החזה שלי ממש נשרף אם אני לא לוקח את הכדור.
אוקיי.
ממש בוער, כאילו.
זה אומר, שאלף שהניתוח שלך מוצלח, ושיש לך מה שנקרא ריפלוקס. עכשיו, לפי מה שאתה אומר לי, עשו לך ניתוח שהוא גם שרבול וגם מיני מעקף.
אני יודע רק על השרבול.
אוקיי, אז, אז לפעמים עולה לך חומציות מאוד גדולה לגרון?
ברמה מטורפת. אני, אוקיי. כאילו, אם לא לוקח את הכדור, אני מרגיש שאני בוער, אני לא מסוגל אוקיי. לגעת בכלום, אני מתחרפן, כאילו.
ומה הכדור שאתה לוקח? נקסיום?
רגע, כתבתי זה שנייה.
נקסיום 40 מיליגרם פעמיים ביום?
הורים SK, והבנתי שזה ממשפחת הנקסיום.
איך, איך, מה, מה, מה? עוד פעם, תגיד.
ספורים SK, משהו כזה? ספורים אולי? SK?
לא, לא יודע, לא משנה, לא מכיר, אולי זה איזה גנריקה של משהו.
אבל כן, הבנתי שזה גם נקסיום, כאילו, יכול לעזור, פשוט החליפו לי עכשיו לא מזמן כדור.
אוקיי, תשמע, תשמע. אתה מוכרח לבדוק מה עושה לך צרבת ומה לא.
הכל.
לא הכל, לא הכל. לפעמים...
הכל, משעה שמונה בערב,
תקשיב, 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 תקשיב. גם מים עושים לך לפעמים צרבת, אני יודע.
נכון.
נכון. עכשיו, החוכמה היא כזאת... קודם כל, לפני שאתה הולך לישון, אל תאכל. אם אתה אוכל לפני השינה, אתה לא ישן בלילה, כי כל הזמן צורב לך. אחרי שעה אתה מתעורר עם צרבות.
אז עכשיו עליתי ברמה, הבנתי שזה כאילו יגיע לקראת 6-7 בערב, אז אני לוקח כבר בשעה 2 את הכדור, ואז הוא מחסה לי כמו זה 24 שעות, כאילו אני מרגיש שאני יכול לאכול כל דבר ולא מפריע לי כלום. כלום.
אוקיי, אז מצבך יחסית טוב, כי מה שקורה, אני מציע לך להוריד, קודם כל, אתה אוכל הרבה מתוק?
כן. שים לב... עליתי חזרה מהמשקל ו...
עלית במשקל?
כן.
אוקיי. אז המתוק עושה לך הרבה צרבת, ברגע שתנסה יום אחד, בלי מתוק. בכלל בלי מתוק, יום אחד. ובלי לחם עם שמרים, בלי שמרים. ותראה שאני מניח... שיש סיכוי גדול שלא יהיו לך צרבות.
אוקיי. מעניין. מעניין. ורציתי לדעת, אולי אם יש איזה ניתוח לרפות את זה או משהו, כי הבנתי שעכשיו אני רק צריך את המעקף המלא, כאילו, בשביל לצאת מזה, כאילו. יש משהו אחר?
עם מיני מעקף, לא עם המעקף מלא.
אני הבנתי שהמעקף מלא רק בשביל לפתור את הבעיה הזאת, כאילו.
אני לא יודע בדיוק מה עשו לך ואיך עשו לך, אבל מה שלא יהיה צריך, זה אתה צריך להתעצם הכירורג, כי צריכים לראות את הצילום שלה, וצילום, כצילום בריום, וצריך לראות בדיוק מה נעשה, וצריך לראות אם יכול להיות שמיני מעקף ולפתוח או לשחרר, האפשרות היא, אני לא יכול להגיד לך בלי לדעת בדיוק מה נעשה אצלך שם בתוך המעיים והבטן.
הבנתי, אוקיי, עזרת לי מאוד, אבל יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
אם אפשר. הייתי ברופא ברכיים, וגילה לי שיש לי קרע ברצועות, והוא המליץ על ניתוח. אני נורא מפחד מהניתוח הזה, הבנתי שההחלמה שלו היא נורא ארוכה, וכאילו בשני הברכיים. כמה נזק אני עושה שאני לא באמת... היום אני שם מדרסים וזה קצת עוזר לי, זה הרבה יותר עוזר לי ממה שהיה בעבר, אבל נגיד במרגיגות אני מרגיש שזה, כמה נזק אני עושה אם אני לא עושה את הניתוח הזה?
קשה לי להגיד לך, כי אני לא יודע איזה רצועות קרועות, אבל אם אתה עושה פיזיותרפיה טובה ומחזק את השרירים, אתה יכול לפתור את הבעיה, או בחלקה לפחות.
אבל יותר נזק ממה שיש כבר, כאילו אני לא יכול לעשות, נכון?
תראה, אני לא יודע, אם יש לך קרע חלקי ואתה עושה מאמץ גדול, אתה יכול לעשות את הקרע יותר גדול, אתה שואל אותי שאלה שאין לי נתונים לענות לך. אתה מבין?
הוא המליץ על ניתוח בוודאי, כאילו.
אני הייתי הולך להתייעץ עם עוד רופא אחד, אורתופד, שהוא מומחה לברכיים.
אוקיי,
נשמע... נשמע עוד דעה, אבל שאורתופד שהוא מומחה לברכיים, ותבוא אליו, ואם הוא יגיד לך ניתוח, תגיד לו, עד כמה זה חובה, ומה קורה אם אני לא אעשה את הניתוח.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים רק לשאלה הראשונה, אז בלי מתוק בכלל כל היום?
תנסה יום, יומיים, בלי מתוק בכלל. ובלי לחם, תאכל במקום זה תאכל פרחיות אורז, סליחה, פרחיות תירס.
לא יומיים על הלחם, זה לא קריטי. בדיוק. ולימון לא מחזק את הרעיון הזה, נכון?
לימון לא מזיק.
כן, כי זה ממש, מאז הניתוח התאהבתי בפרי הזה.
כן, לא מזיק.
יופי, בסדר, תודה רבה.
בניגוד למה שחושבים, לימון הוא לא חומצי כל כך, כמו ש... אוקיי. כל טוב לך, שי.
חג שמח וקשר, ושלום לכולם.
אמן, 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 שי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום. שמי רחלי, אני בת 82.
כן, רחלי.
סליחה. יש לי צריבה בשתן לאחר מתן השתן.
כן.
עשיתי בדיקות שתן, עשיתי תרבית, עשיתי שתן כללי, הכל תקין.
הכל תקין ואין לך חיידקים בשתן?
לא, תרבית עשיתי שלילי.
את שותה מספיק?
אני מקווה.
את מקווה זה לא תשובה.
צריכים לשתות הרבה?
צריך לשתות, כן.
עכשיו זה שייך משהו לכליות?
זה לא שייך לכליות, זה שייך לשלפוחית השתן.
אין איזה שום קשר לכליות.
לא.
כי אני סובלת מהקריטינין גבוה.
אוקיי, אז יכול להיות שיש בכל זאת, יש לך איזה זיהום, או יש לך איזושהי בעיה בשתן.
אז איזה בדיקה יכולים לעשות עוד?
קודם כל, לעשות לך בדיקת שתן לכללית, וללכת לרופא שהוא רופא שיעשה לך גם צילום כליות. כן? ודבר נוסף, את לוקחת ויטמינים?
רק ויטמין D.
רק ויטמין D, זה בסדר. מה שעוד אני רוצה... תאכלי חמוציות.
כן.
וויטמין C תקחי.
ויטמין C?
כן.
כן.
זה מה שאני יכול להציע לך.
בכליות יש לי האוריה.
האוריה, כן.
הוא 80, הוא נורא גבוה. האוריה
80, סימן שאת לא שותה מספיק.
זה סימן שאני לא שותה?
זה סימן שאת לא שותה.
מה צריך לשתות? כמה כוסות ביום?
כמה כוסות ביום? את צריכה לשתות עד שהשתן שלך יהיה בהיר. והשתן יהיה בהיר לפחות בליטר וחצי.
זאת אומרת, הבעיה בשתייה, צריכים לשתות...
כן. עכשיו, אם עדיין יש חומרים, יש כדורים שהם אנטיספטיים, כמו ניטרופורנטין.
כן.
כן, או יש עוד כדור שברח לי עכשיו השם שלו, אבל לא משנה. שהוא צובע את השתן בצבע צהוב. ולכן אני מציע לך לנסות...
דווקא השתן שלי הוא לא כל כך כאה. הוא די בהיר. אבל יש לו קצת ריח לא טוב.
אם ריח בדרך כלל בא מחיידקים. אז לכן תנסי לשתות יותר, תנסי לקחת קצת ויטמין C.
ויטמין כדורים, C?
כן, שני כדורים של 500 ביום.
500 ביום?
כן.
מה עושה ויטמין C?
ויטמין C מחמיץ את השתן, ושתן חמוץ הוא מפתח פחות חיידקים. ויכול להיות שבתרבית שעשו לך בשתן לא מצאו חיידקים, אבל אלה חיידקים אחרים. כן.
כן.
עכשיו, מה שאני מציע לך, זה דבר שיכול לעזור לך הרבה מאוד. לשתות הרבה, ואם צריך... את לא לוקחת ויטמינים, את אמרת לי, נכון?
לא, חוץ מויטמין
D. חוץ מויטמין D, אוקיי. ויטמין D תמשיכי לקחת, והייתי לוקח גם, כפי שאמרתי לך, חמוציות בלי סוכר. תאכלי קצת חמוציות בלי סוכר.
זה הרוע, זה אוריה, זה שייך לשתייה?
אוריה זה חומר, לא, אוריה זה חומר שהוא פירוק של חלבונים, אבל האוריה עולה כשלא שותים מספיק. ואוריה 80, או שיש בעיה בתפקוד הכליות.
כן.
אז אם יש מחלת כליות או הפרעה בתפקוד הכליות, אחד הדברים יכול להיות שהאוריה עולה. אז לכן צריכים לבדוק, כמה הקריאטינין שלך?
1.53.
זה גם גבוה, כלומר, אני מציע לך לפנות לרופא כליות גם.
אני בטיפול אצל נפרולוג.
זה שכחת להגיד לי.
כן.
אז זה בסדר, אז את בידיים טובות, ותשמעי מה שהוא אומר לך, ותשאלי אותו גם על הצריבה בשתן, שהיא אולי לא קשורה להפרעה בתפקוד הכליות, אבל היא קשורה אולי לנטייה, לזיהומים או לדברים אחרים.
עכשיו, הלשון שלי היא מחוספסת.
כן.
מלא כאלה פסים, פסים.
זה מה
לפעמים שורף שאני אוכלת משהו.
יכול להיות שיש לך לשון גיאוגרפית, וזה יכול להיות מחוסר ויטמינים. אז אולי כדאי לקחת גם ויטמינים. בעיקר ויטמין B, ויטמינים מקבוצת ויטמיני ה-B.
איזה ויטמין?
B, כל הקבוצה של B. אני הייתי לוקח...
ויטמין B?
B, B, כמו בית.
כן. זה גם כן, זה ממש, זה קשור,
אם הלשון צורבת, יכול להיות שיש לך לשון גיאוגרפית, זה קשה לי להגיד, כי אני לא רואה את השעון שלך, את הלשון שלך, את רק מתארת לי אותה, אבל לשון יכולה להיות מה שאנחנו קוראים לשון גיאוגרפית, הלו?
כן.
כן, לשון גיאוגרפית, מהלשון שהיא כאילו עם חריצים.
כן, ממש חריצים.
שאת מוציאה אותה החוצה ואת מותחת אותה, היא כאילו קרועה
כן, כן.
כן, לשון גיאוגרפית. אז כן. זה יכול להיות קשור ולא קשור, כי זה היה לך גם לפני ששרף לך בלשון.
כן.
נכון?
כן.
כן. אז מה שאני מציע לך זה שתנסי לקחת ויטמינים מקבוצת ויטמיני B. תקני מולטי B, B1, מולטי B. B1, B6, B12, יש...
רגע, מולטי...
B.
כן.
ותקחי את זה, וחוץ מזה תקחי כדור אחד, את צריכה גם כדור אחד של מולטי ויטמינים באופן כללי, כי חוסר ויטמינים יכול לגרום לזה. זאת לא הסיבה היחידה, אבל זאת הסיבה העיקרית לצריבה בלשון.
כן. אז המולטי B יכול לסדר את זה?
המולטי B יכול לעזור, אם זו הסיבה.
כן.
וסביר להניח שכן. בסדר?
כן, זה שורף, לפעמים אני אוכלת משהו ממש שורף.
אז תראי מה את אוכלת, אם את אוכלת דברים חמוצים.
לא, אז אני נמנעת מחמוצים.
אוקיי, עגבניות לא טוב, עגבניות, פרי הדר לא טוב. את אוכלת הדרים?
לא.
לא, ולעגבניות?
כן.
עגבניות הן חמוצות.
כן.
אוקיי.
כן. אז ויטמין מולטי ויטמין
בי? מולטי ויטמין בי, בדיוק.
תודה רבה.
כל טוב לך, חילי.
שבת שלום ושנה טובה.
שנה טובה, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שמי עדי, בת 93, תודה רבה.
בבקשה, עדי, אני איתך.
אני רוצה לברר בקשר לדלקים שסומנים בדם.
טריגליצרידים, כן.
כן. קצת עלו, קצת הרבה.
כמה יש לך?
בדיקה האחרונה יש לי 302.
וואו.
כן, ולכן הלכתי לרופא מומחה, והוא החליף לי את ליפנו לקרסטור, 20 מיליגרם.
כן.
אז רציתי לו, הוא אמר, ליפנו זה כדור ישן, והקרסטור, תקחי אותו עכשיו, 20 מיליגרם, זה יוריד לך גם את הקולסטרול, יש לי קולסטרול HDL 154.
גבוה קצת, כן.
גבוה, וקולסטרול רגיל רשום 210.
תראי, אבל גם הקולסטרול, סך הקולסטרול כמה? כל הקולסטרול?
HDL כתוב 154, אני לא יודעת איפה בדיוק. והקולסטרול HDL 56 כתוב.
ויש עוד משהו עם קולסטרול? טוטל קולסטרול אולי? או קולסטרול בכלל לבד, בלי שום דבר נוסף?
הם לא יכלו לבדוק את הרכיב הזה, בגלל שהשומנים בדם היו מאוד גבוהים.
בגלל הטריגליצרידים הגבוהים, אז הם לא יכולו להתייחס. אוקיי, תקשיבי אליי. טריגליצרידים קשה להוריד עם כדורים, אבל טריגליצרידים קל להוריד עם דיאטה. ואם את תשני את התזונה שלך ותאכלי פחות פחמימות, הטריגליצרידים שלך ירדו. אלא אם כן יש לך מחלה, יש במשפחה אנשים עם טריגליצרידים, מאוד 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 גבוהים?
לא, לא. הסוכר שלי גם מאוד גבולי. הסוכר הגבולי, הגלוקוז היה לי עכשיו 97 הוא טוב, אבל הסוכר של H1C זה 6.4 היה לי.
כן.
חודש 7.
שזה גם כן, זה פרסקרום. זה סכרת, קצת קלה, לפי ההגדרה.
לא נתנו לי כדור לזה.
בסדר, בסדר. תקשיבי אליי. א', תנסי להוריד סוכרים, פחמימות בכלל. תראי, הטריגליצרידים הם שומנים שנובעים מסוכרים, מפחממות. אם אני אוכל עוגה, אם אני אוכל שוקולד, אם אני אוכל גלידה, הרבה, אני משמין? כן. אבל אכלתי סוכר, אז איך אני משמין? או איך יש לי שומן בדם? כי הסוכרים, אני אומר את זה בצורה ציורית, הסוכרים הופכים לשומנים דרך טריגליצרידים. אז אם אני מוריד סוכרים, יש לי פחות טריגליצרידים. את מבינה?
הדברים האלה מאוד מובנים לי גם קודם.
אבל?
אני פשוט, גם שאני יכולה לאכול מעט פחמימות ביום, זה ישר קופץ לי בגוף. כאילו, אני אוכל.
מה קופץ לך בגוף?
אני יודעת שזה, אם אני אעשה בדיקות, זה לא מתאזן. זאת אומרת, אני בכל אופי...
אז אם כך, יש לך משהו שהוא גנטי, או משהו שהוא תורשתי, או משהו שהוא משפחתי, או משהו כזה... ולכן את צריכה לקבל טיפול ספציפי. בואי תקחי את הטיפול הזה, ואם לא, יש גם טיפולים אחרים יותר מורכבים לרמות מאוד גבוהות של טריגליצרידים. את צריכה ללכת לרופא שהוא מומחה לשומנים בדם.
הייתי אצלו לפני שבוע, והוא אמר לי שהפנור להפסיק אותו, ולקחת קרסטור 20 מיליגרם.
אוקיי, תתחילי עם קרסטור, אני לא יודע אם 20 מיליגרם יספיקו לך, אבל תנסי קרסטור. ובואי תראי מה קורה, ואם לא, את צריכה ללכת לטיפולים אחרים, יש היום גם טיפולים חדשים, יש מחקרים חדשים על תרופות חדשות, יש הרבה דברים לגבי טריגליצרידים.
אני מבינה, והקרסטור מוריד בעצם קולסטרול, נכון?
נכון, נכון.
אז האם הקולסטרול ירד, השומנים ירדו?
תראי, כל השומנים יורדים ביחד. כלומר, למה אי אפשר, למה אין לך סך קולסטרול? כי כשבודקים שומנים בדם, השומנים מורכבים מהקולסטרול הטוב, מהקולסטרול הרע ומהטריגליצרידים. אלה שלושת קבוצות השומנים. מה שכדאי גם לבדוק לך זה ליפופרוטאין A. תבקשי
מה זה?
זה סוג של שומן שיש לו חשיבות רבה בהבנת כל המנגנון של השומנים אצלך. ליפופרוטאין A קטן.
ליפופרוטאין?
A, האות A, אבל אות A קטנה, לא אות A גדולה.
כן, אוקיי. זה בבדיקת דם?
בדיקת דם, כן.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי. גמור, תודה רבה,
בבקשה,
שנה טובה.
בבקשה, שנה טובה. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. ועכשיו, רגע של מחקר אחד קטן.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
כן, אני רוצה לספר לכם על מחקר שנעשה אמנם באכברים, אבל הוא מאוד מעניין. בשנת 1997, אני חוזר, 1997, מדענים יפנים מצאו חלבון שנקרא קלוטו. קלוטו זה שם של אלת הגורל ביוון העתיקה לפי המיתולוגיה היוונית. הגן הזה הוא גן שקשור להזדקנות מוקדמת, שקשור למחלות כרוניות, שקשור לטרשת עורקים, ושקשור בירידה קוגניטיבית. ואנחנו יודעים שאצל אנשים מבוגרים שהם יחסית בריאים, רמת החלבון הקלוטו היא גבוהה, ואצל אנשים יותר חולים ושמתים בגיל יותר צעיר, רמת החלבון היא נמוכה. ולקחו את החלבון הזה, הצליחו לזקק את החלבון הזה, ונתנו אותו לאכברים. וראו שאכברים שקיבלו את החלבון הזה, חיו 20% יותר. כלומר, הם לקחו אכברים בגיל... אכברים חיים בדרך כלל בין 10 חודשים ל-30 חודש, זה פחות או יותר גיל של אכברים. ואנחנו יודעים מה מקביל למה. כשהזריקו את החלבון הזה לאכברים, שהם כבר מתאימים לגיל ב-16 חודשים, ש-16 חודשים זה מקביל בערך ל-70-80 שנה של מבוגר, ראו שאם הזריקו להם את זה, הם חיו באיכות חיים יותר טובה, זה שיפר להם את אורח החיים, שיפר להם את התפקוד הקוגניטיבי, שיפר להם את הכוח השרירי, את חוזק העצמות, והחלבון הזה הוא חלבון שמבטיח, אני רק אומר שאנחנו לא עכברים, ושמה שעובד בעכברים לרוב הוא זה מודל טוב לבני אדם, אבל לא תמיד זה אותו דבר. ולכן כדאי לחזור ולעשות את המחקרים האלה לאט לאט גם על בני אדם, לראות איך להצליח להעביר להם, להזריק להם את החלבון הזה. לעכברים הזריקו את זה בשתי מנות, מנה אחת בגיל 6 חודשים, מנה אחת בגיל 26 חודשים. אז אם מזריקים את זה לסקנים, זה עשוי ועלול ולטובתם לשפר את ההזדקנות המוקדמת, לתת להם רמה יותר נמוכה של מחלות כרוניות, בריאות יותר טובה של כלי הדם, וירידה בנסוגות הקוגניטיבית, כלומר שיפור במצב הקוגניטיבי. הדבר היחידי שהיה מעניין, שאצל עכברים זכרים, זה העריך חיים ליותר שנים, בזמן שאצל עכברות מבוגרות, זה לא העריך ימים, אבל זה שיפר את כוח העצמות, זה שיפר את הבריאות הכללית, וזה עשה הרבה דברים טובים, חוץ מאשר להאריך חיים. אבל במקום אחר, אני לא יודע על עכברות, אבל נשים חיות יותר מגברים, אז הטבע מאזן את עצמו, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
כן, שלום.
שלום, עם מי אני?
חיים, אני מרמת גן, בן 67.
כן, חיים, אני איתך.
כן, רציתי לספר לך על היסטוריה קצת עצובה במשפחה.
כן.
ואנחנו, אני רוצה לבדוק את זה מבחינה גנטית לשאר האחים למשפחה. אבי נפטר כשהיה בן 62 מסרטן הלבלב. אחי נפטר בן 47 מסרטן בעבור רמה גלדיולה 4, משהו כזה.
לא גלדיולה, אולי גליומה.
גליומה, כן.
אבל איזה גליומה?
אני לא זוכר את השם, לא.
אוקיי.
ויש לי אחיין שגם קיבל גידול בראש, הוא עשה ניתוח, והוא עבר את זה, עכשיו הוא בבדיקות ומעקבים, ויש לי אח פתאום שגם בהפתעה, ב-57, שקיבל גם גידול בראש, ועבר ניתוח, ועכשיו הוא בטיפולים, הקרנות, כימותרפיה. רציתי לשאול, האם זה גנטי? ואני יודע שבצרפת יש לי משפחה שעושה, שאחד האחים היה סרטן בלבלב, וכל שנתיים הם עושים MRI. הרופאים הכריחו אותם לעשות MRI. השאלה אם זה...
תראה, יש משפחות שיש בהם... תראה, סרטן זה לא מחלה אחת. סרטן זה הרבה מאוד מחלות. כלומר, גם כשאני מדבר על סרטן ספציפי, כמו סרטן שד, סרטן שד, לא כל סרטן שד הוא אותו דבר. יש סוגים שונים של סרטן שד, וטיפולים שונים לסוגים שונים של סרטן שד, ופרוגנוזות שונות לסוגים שונים של סרטן שד. סרטן במוח, יש גם סוגים שונים של סרטני מוח. חלקם עם יותר משפחתיות נקרא לזה, וחלקם עם פחות משפחתיות. לגבי גנטיקה של סרטן, יש גנטיקה של סרטן נגיד בדרגי העיכול, אבל אנשים שיש להם יותר סרטן במשפחה, צריכים להיות במעקב הרבה יותר רציף, שלפחות פעם בשנה, אם יש סרטן בלבלב בהרבה מאוד מקומות, לעשות MRI פעם בכמה זמן, אם יש סרטן במוח, אז צריך לעשות ביקורת אצל נוירולוג, או בדיקות פעם בכמה זמן, אבל זה נכון שיש יותר גידולים סרטניים במשפחות, אבל אני לא חושב שאפשר לבדוק לך גן מסוים, שתגיד לך אם כן או לא, אם יש לך את הגן הזה, אם כן או לא הוא קשור לסרטן זה או אחר, ולא רק זה, אלא גם אם יש לך גן של סרטן, זה עדיין לא אומר שתפתח את הסרטן. כי סרטן הוא גם קשור כנראה לסביבה ולתזונה, ולאורך החיים, וגם אולי למצב הרגשי, ולהרבה מאוד דברים אחרים. אז אני לא יכול לתת לך תשובה, אני רק יכול להמליץ לך, לאור גילך, בין כמה אח שקיבל גידול בראש לאחרונה?
בין 57.
כן, מה שאני יכול להציע לך, להיות במעקב רפואי, יש מרפאות. איפה אתה גר?
ברמת גן.
אני יודע שבית חולים איכילוב יש מרפאה לאבחון מוקדם של סרטן, והייתי מציע לך לפנות לשם, להיות שם במעקב, הם בודקים, ספר להם את כל הסיפור, הם יבדקו את כל האפשרויות שיש, יש גנים שאפשר לבדוק ויש גנים שאי אפשר לבדוק, ואז אתה תהיה יותר רגוע, ואני חושב שהדבר הטוב ביותר בסרטן זה רפואה מונעת, זה לאתר אותו כמה שאפשר יותר מוקדם, אם הוא קיים, ולטפל בו, ואז אתה יכול להיות רגוע.
ולכן אתה ממליץ לעשות MRI פעם בשנה.
לא, זה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת.
אוקיי, שווה.
לא, אתה רואה, אתה שומע את עצמך, אתה לא שומע אותי.
כן. אתה לא ממליץ MRI.
אני לא ממליץ לעשות בדיקות סתם. MRI של מה נעשה לך? של המעיים, של הלבלב, של המוח?
של הראש והלבלב.
של הראש והלבלב. אני לא יכול להמליץ על דבר כזה. אני ממליץ, מה שאני כן יכול להמליץ לך, ללכת למרפאה שעוסקת בתחום, שמאתרת סרטן, שיכולה אולי... זהו, יש גם עוד דבר אחד. יש היום בדיקות גנטיות... יש בדיקות דם, יש עליהם פרסומות גם בתקשורת, שבודקות 50 סוגים של, של סרטן, בשלבים ראשונים, אז אפשר לעשות גם את הבדיקה הגנטית הזאת.
איך היא מכירת את הבדיקה?
אני לא יודע, אבל אתה יכול, תכתוב באינטרנט, אתה תמצא אותה.
בסדר גמור. תודה רבה
לך. כל טוב חיים, ואל תדאג, אתה תהיה בסדר. יש לי הרגשה כזאת, אבל על, על הרגשות אי אפשר לסמוך. אז לכן תלך למרפאה ותלך לרופא ותיבדק. כן, מי איתנו על הקו?
שלום, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני איתי, בן 31.
כן, איתי.
ורציתי להתייעץ איתך, אני לפני שנה בערך הייתי אצל, אצל רופא כירורג, לבדיקה כללית על משהו שרציתי להתייעץ איתו, וכשהורדתי את החולצה והוא ראה בבטן שיש לי בליטה קטנה באזור הטבור, והוא אמר לי, הוא לחץ על זה בצורה חזקה, ואמר לי, אתה מרגיש משהו, כואב לך? אמרתי לו שכן, לחץ. חזק.
יש לך בקע טבורי.
בדיוק. כן. ואני טועה, מאז אני פתאום יותר מודע לזה, שם לב לזה, לפעמים נכון. מרגיש כאב, אבל אני טועה אם הדבר הזה בהחלט, כאילו אני חייב לבצע ניתוח, או שאני יכול לחיות עם זה, או שאני...
חייב, התשובה היא לא.
אוקיי.
עכשיו, השאלה אם זה כמו שזיף, או אם זה כמו כדור פינג פונג, או אם כמו לא, כדור טניס?
לא, כמו... עדשים, עדש שחור כזה, הייתי אומר.
לא, אתה לא צריך לעשות שום דבר. לדעתי לא, אבל אתה...
רואים, כן, זה כדור קטן קטן, זה לא עכשיו...
איך, עדש?
מה אתה אומר, עוד פעם?
אתה אומר כמו עדש שחור.
כן, בהכרח לא פינג פונג, משהו הרבה יותר קטן מזה, כמו גולה קטנה, אפילו לא, פחות מגולה, חצי גולה.
אני, עוד פעם, בלי לראות, בלי להכניס אצבע לתוכו, אני לא יכול להגיד לך שום דבר, אבל לפי מה שאתה מתאר, אתה יכול לחיות מזה לפחות עד גיל 102, מעבר לזה אני לא יודע. על 120 אני לא יכול להבטיח, אבל עוד פעם, אני מציע לך, אתה יכול לסדר עם זה, אני מציע לך, אם אתה לא רגוע, להתייעץ עם רופא המשפחה. אני חושב שרופא המשפחה מספיק טוב יהיה כדי להסתכל על זה ולהרגיע אותך.
אוקיי.
כי צריכים לראות את זה כדי להגיד, אבל אתה יודע, אתה הולך לכירורג, הוא יציע לך ניתוח.
נכון.
אתה הולך למסאג'יסט, הוא יציע לך מסאג'.
בדיוק.
אתה הולך למדקר, הוא יציע לך דיקור.
בדיוק מה שחשבתי, אני חשבתי שהוא פשוט, וזה הייתי עצות כללית, כן, פתאום
כן, אני לא אומר את זה שהוא עושה כי הוא תאב ניתוח, אבל זה ארגז הכלים שלו, זה מה שהוא יכול להציע.
הוא מכיר את זה, הוא רואה את זה פתאום.
בדיוק, אז זהו, אפשר לנתח. השאלה אם צריך ואם מוכרחים, ולדעתי, אם זה בגודל כפי שאתה מתאר, זה לא מוכרחים ולא צריך. אתה לא אומר עם משקולות, נכון?
מתאמן, אבל לא במקצועי, כאילו, ביום יום שלי אני עובד לא בשגרה במשקולות, אני פשוט מתאמן.
מתאמן, ואתה מתאמן כשאתה עושה כפיפות בטן, זה כואב?
לא.
לא, אז בסדר גמור. אם אתה רואה שזה גדל, אז אפשר לעשות ניתוח. הניתוח פה הוא לא ניתוח מסובך. הניתוח הוא פתיחה של הפאסיה, ולשים איזה רשת למטה, אבל לא, לדעתי...
אתה אומר, אם בכפיפות בטן אני פתאום מרגיש את זה בצורה, שזה משפיע היום למחרת, זה אולי סימן שיכול להיות ששווה את
השאלה. זה סימן ששווה להתייעץ עם רופא.
להתייעץ.
כן.
אני לא מחפש, כן? אני
לא, לא, ברור לי, לכן אתה מטלפן אליי, אם היית מחפש, כבר היית אחרי הניתוח.
נכון.
אוקיי.
מעולה, תודה רבה.
כל טוב, כן. ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו, שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
קוראים לי דניאל.
כן, דניאל.
אני בן העידה, קצת עברית קשה, אבל אני אשתדל.
זה בסדר. בן כמה אתה, דניאל?
האמת, אין לי תאריך לידה, אבל אני חושב אני בן 60, 55.
אוקיי, בסדר, כן.
אני לפני בערך 3 שנים, בתקופה של הקורונה, משהו, היה לי אירוע לב.
כן.
אגב, לפני זה הייתי ממש ספורטאי גדול, הייתי אפילו אלופי. השאלה היא, יש לי הרבה כאבי בחזה, וגם מדי פעם נטייה כזה ליפול כזה.
כאבים בחזה, זה כדאי לבדוק רופא, לעשות אקג ולעשות בדיקות, אם זה הרבה פעמים. אבל מה זאת אומרת נטייה ליפול?
אז זהו, עשו לי בדיקות, עשו לי הכל, ולא לא מוצאים כלום, ואני, מדי פעם גם יש לי סוג של עוצר נשימה כזאת, ואני לוקח גם כדורים ללחץ דם, אמרו לי צריך לקחת, אני לוקח כדור ללחץ דם, מדלל דם, וגם לקולסטרול משהו.
אוקיי, אז אתה צריך קודם כל, זה אומר שיש לך, יש לך שומנים בדם, ויש לך לחץ דם, והכל טוב. אם אתה לוקח את זה, אתה שומר על עצמך, אבל אתה אמרת, אני נוטה ליפול. מה זה ליפול? נפלת פעם? נפלת ושבר?
לא, לא, אבל אני מרגיש, כאילו, משהו לא יציב לי.
כמו סחרחורת, כמו לא חוסר יציבות.
כן, כן.
זה יכול להיות בגלל שלפעמים לחץ הדם משתנה, לחץ הדם קצת יורד, זה יכול להיות. אבל אוקיי, כל כמה זמן זה קורה לך? זה קורה לך בעיקר שאתה קם מהמיטה?
זה קורה לי שאני קם נגיד בבוקר, או שאני משום מה נעייף משהו.
רגע אחד, זה, כשאתה קם מהמיטה, מי שקיבה להמיטה בבוקר, יש לך את זה קצת ואז זה עובר?
כן.
אז זה שום דבר. אז תקום לאט, מה שצריך לעשות זה לקום לאט.
הבנתי,
קודם כל לשבת, קודם כל לשבת על המיטה,
כן.
אחרי שאתה יושב על המיטה, תעמוד רגע, ואז אתה מתחיל ללכת. זה יכול להיות, לא, זה יכול להיות קשור לכדורים של לחץ דם, ולקחת אותם, צריך לקחת אותם.
לא, אני מתמיד לקחת,
גם אם אתה מתכופף, גם אם אתה מתכופף ומתרומם בבת אחת, זה גם לפעמים יכול להיות.
כן, כן, כזה, אתה יודע, אני מרגיש כאילו ש...
כאילו שאתה לא יציב.
בדיוק, אני מרגיש כאילו לא יציב לי משהו.
זה בסדר, זה נורמלי, וזה יכול להיות מהכדורים של לחץ דם, אבל זה לא שאתה נפלת.
לא, 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 אוקיי. לא נפלתי, אבל...
אז רק לקום לאט לאט, אם אתה מתכופף, תתכופף עם הרגליים, לא עם הראש. כלומר, כשאתה מתכופף, תקפל את הרגליים, ותביא את הטוסיק למטה, את התחת למטה, במקום לעמוד ישר עם הגוף, ולהוריד את הראש למטה.
הבנתי, אז...
כאילו לא לדאוג, ואם אתה עשית את כל הבדיקות, אתה יכול להיות רגוע. רק תיקח את הכדורים ותהיה מאוזן.
לא, לא, אני עשיתי כמה פעמים בדיקות, בגלל זה לא הייתי שקט.
אז עכשיו אתה יכול...
בבדיקות אומרים הכל טוב.
אז אתה יכול להיות שקט.
הבנתי, דוקטור.
אוקיי?
אני מאוד מעריך את זה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, שיהיה לך הרבה בריאות ושנה טובה.
תודה רבה.
זהו רבותיי, סיימנו, לא לפני שאנחנו נודה למאיר הפרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים אותי, לירון זאבי על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הפייסבוק לייב, לאילי זק על השידור ב-103 FM, ולמיטל נברו ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני אאחל לכם סוף שבוע טוב, שנה טובה, הרבה בריאות, רק טוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, כאן כרגיל, להתראות.